כן, אנחנו נמצאים בפרק א', נמצאנו למדים, הגענו לנמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה. ממש לקראת סוף הפרק אפשר לומר, רק ניתן איזשהו סיכום לדבר שנאמר לפני כן, לנושא שלמדנו לפני כן. בשתי שיעורים האחרונים דיברנו על ערכם ומקומן של המצוות בתור האמצעים, הפעולות שלמעשה מצמצמות את הפער שבין מצבו של העולם הזה היום לתכליתו. תכליתו של העולם הזה, שזה דבקות בשם יתברך. כלומר, העולם הזה במצבו העכשווי הוא חומר גלם, שצריך לעבור עיבוד משמעותי מאוד. כל מקום שכף רגלינו דורכת בעולם הזה, אנחנו דורכים על חומרי גלם. גם כשאנחנו דורכים על מקומות נעימים, עדיין, גם המקומות הנעימים של העולם הזה, זה חומר גלם, ולפעמים אפילו חומרי גלם מסוכנים יותר. מסוכנים יותר, ולו בגלל העובדה שנראה לנו שהכל בסדר. אדם בריא בגופו, אדם עשיר בממונו, אדם שפרנסתו מצויה. כל המצבים הנעימים האלו, מה שנקרא מסתדרים בחיים, הם מצבים לא פשוטים. הם מצבים שצריכים לעבוד עוד הרבה עיבוד והכוונה ותיעול, כדי שיבוא לתכליתם. לא מספיק להיות מסודר בעסק, לא מספיק להיות בעל ממון, לא מספיק להיות בעל אישה טובה ויפה. לא מספיק שיש אפילו ילדים. שאלה מה אתה עושה עם הילדים האלו? איזה מין אהבה אתה אוהב אותם? איזה חינוך אתה נותן להם? יש הרבה שאלות. כלומר, העולם הזה הוא כולו ניסיון. כל עוד העולם הזה לא נכנס תחת ידיהן של המצוות, כל עוד אנחנו לא מוצאים את היחס הנכון בין העולם, בין מצבי העולם הזה לבין מצוות התורה, כל עוד מילים אחרות, אנחנו לא מתייחסים יחס מצוותי למצבי העולם הזה, לא מוצאים את המצווה המיוחדת לכל מצב ומצב, עדיין העולם הזה יכול להתפוצץ לנו בפרצוף. עדיין הוא יכול לקחת אותנו למקומות נמוכים. עדיין אפשר להימשך אחרי העולם הזה ולהתקלקל, ולקלקל את העולם יחד איתנו, כמו שהוא אומר לפני כן. המצוות, דיברנו על מצוות, אנחנו לא מדברים דווקא רק על הצד המעשי של המצוות, אם כי אין ספק שהדבר הבולט במצוות זה הצד המעשי שבהם, ולא המדרש עיקר, אלא מעשה. אבל המצוות, במכלול המלא של המילה, כלומר, גם הדקדוק ההלכתי שלהן, וגם הכוונה הראויה בעשיית המצוות, כן? הכוונה הראויה בעשיית המצוות, הרי אני מקיים את המצווה שכך ציווה השם יתברך, כן? ואז לקיים את המצווה, לקיים אותה בפרטיה ואת דקדוקיה, קיום המצוות בשני ההיבטים האלו, בפן הרוחני שזה הכוונה ובפן המעשי שזה הלכה, הקיום של המצוות הוא למעשה גורם לעולם הזה, למצבי העולם הזה, מכיוון שאין לך מצב ומצב שאין מצווה מכוונת אליו. כן? אין לך מציאות בעולם הזה שהתורה לא מדריכה אותנו איך להתייחס אליה. אין דבר כזה, שום פנים ואופן. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. נר לרגלי, הרגל שלי שאוחזת בקרקע העולם הזה, שזה רמז על כל עיסוקי בעולם הזה. נר לרגלי דבריך. דבריך הוא משמש כנר, הוא נכנס גם לסדקים הקטנים, כמו נר שנכנס לסדקים הקטנים, למצבים היותר שכוחי אל, למצבים היותר כביכול, כביכול רחוקים מהדרכה האלוקית, כביכול חס ושלום. גם לשם התורה חודרת, נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי גם מאירה את המגמות הכלליות, כמובן, התורה ואמונותיה ודעותיה הרחבות, היא מאירה את הכיוונים הכלליים של החיים, לאן אנחנו שואפים, לאן אנחנו נוסעים, אבל לא פחות מזה, היא מאירה ומדריכה גם את המצבים הקטנים והקטנוניים של החיים. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. אם כן, הערה של המגמות הכלליות, כמו כן, הדרכה בתוך כל מצבי החיים. זה מה שהוא אמר לנו, אחרי, אם כן, אחרי שבררנו שהעולם הזה הוא כל כולו שואף ורודף אחרי העולם הבא, כן? העולם ההולך ובא, העולם ההולך ומתגלה בתוך העולם הזה. אחרי שבררנו שהפרוסדור הוא כולו זורם אל התרקלין. כך צריך להאמין. אני לא אומר שאין אנשים שחושבים שהפרוסדור הוא מציאות בפני עצמה והוא לא מביא לשום מקום. והפרוסדור הוא בעצם מדבר סגור מכל הצדדים. כן? נבוכים ההמה בארץ, סגר עליהם המדבר. ודאי שיש כאלה שסוברים שהעולם הזה הוא יחידה עצמאית שלא קשורה ולא שייכת למציאות שעליה ומעליה. יש אלוהים, אבל אלוקים הוא בשמיים, אנחנו בארץ. ואל תערב תחומים ואל תערבב פרשיות. יש כאלה שאומרים את זה. מה זה אומרים? יש כאלה שמרגישים, שחשים כך, שחושבים כך. אני לא אומר שמאמינים כך. כי אמונה ודאי וודאי שהיא לא שייכת לדעה שקרית כזו. אבל חושבים או מרגישים, כן? כלומר, מגיעים למסקנות חלקיות, שגויות, שקריות, על פי חוש או על פי מדמה, או על פי מחשבות שטחיות. זה כן, יש מספיק כן. יש הרבה כן. אבל אחרי שביררנו, באמצעות שתי הראיות שהוא הביא, לפני כן, שתי ראיות שכליות, ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה, משתי סיבות שהוא הביא לאל. אחרי שביררנו שהעולם הזה הוא פרוסדור, שכולו שואף ורודף אחר התרקלין, כדי להשלים את תהליך הרדיפה הזה, את התהליך הזה של, כן? של ההתמזגות של שני הדברים, אנחנו צריכים את המצוות. פה מתברר לנו ערכן של המצוות. אם המצוות היו תלויות על הקולב מבלי שימוש, המעיל תלוי על הקולב בלי שימוש, אם מגיע החורף יודעים בדיוק למה המעיל משמש. אף אחד לא יסתכל עליו במשך הקיץ. מי מסתכל על המעיל? מי בכלל צריך את המעיל? קיץ, חם, מסתכלים על המעיל בכלל? אדרבה, מעלים אותו לארון למעלה. אבל כשמתחילים לרחרח את הסתיו, פתאום רואים אנשים יוצאים ככה עם המעילים, ככה מקומטים, הם מקופלים על ארבע כל הקיץ. עם השרב שהיה הקיץ, כמעט כל הקיץ שרב. פתאום אנשים מגיעים לבית הכנסת עם כל מיני מעילי רוח, ורואים שהמעילים הם מקופלים על ארבע או על שש. טוב, ודאי, איזה שאלה? פתאום כולם מבינים למה נועד המעיל? ודאי, איזה שאלה? קצת קריר? ודאי. זה אותו דבר גם פה. המצוות הן כמו איזה מעיל שתלוי על הקולב חלילה. וכביכול, כביכול, חס ושלום, כאבן שאין לה הופכין. מצוות. גם לנו זה קורה הרבה פעמים. יש מצוות שלגבינו מבחינה של מת מצווה, לא מתעסקים בה. פתאום המצווה הזו מוצאת חן בעינינו. תארו את עצמכם שאדם לא שומר על דיבורו, דיבורו הפקר, למחצה, לשליש ולרביע, דיבור, מדבר, חופשי. פתאום הוא מתחיל להבין את ערך הדיבור. פתאום חשוב לו, מצוות שתלויות בדיבור, חילות, לשון הרע, לוקח את הספר, מתחיל לקרוא, מתוודע לקיומם של המצוות, לא רק זה. הוא מרגיש שהמצוות האלו ממש בצוותא, ממש ידידות עמוקה מתפתחת בינו לבין המצווה. המצווה משמשת איזה מורה דרך, איזה מדריך, איזה מציל, ממש הצלה, הצלה. יחס אחר למצווה. כך הם הדברים. ברגע שמתברר לנו ערכן של המצוות, מתוך הבירור שעשינו כאן, שהעולם הזה הוא פרוסדור השואף לתרקלין, מתברר לנו ממילא שאנחנו צריכים את מורי הדרך שיביאו אותנו מהפרוסדור לתרקלין. כי הפרוסדור הזה בלי מצוות הוא לא פרוסדור. העולם הזה בלי מצוות הוא לא פרוסדור. מה הוא? הוא לא נחל שזורם אל הים. הוא פשוט ביצה. העולם הזה הוא ביצה. ביצה, נחל שמימיו חדלו לזרום, שנסגרו מסביב בדיונות של חול, המים האלה עומדים במקומם, מעלים עובש, כן? וכל מיני מרעין בישין כאילו ואחרים. זה עולם הזה בלי מצוות, פשוט ביצה. ביצה שמתפתחות מנו מחלות מאוד מאוד קשות. ומה יכול להתפתח מהעולם הזה בלי מצוות? אנחנו יודעים טוב מאוד. איזה מידות מתפתחים, איזה מעשים מתפתחים, איזה מחשבות מתפתחות. זה אנחנו יודעים טוב מאוד, גם מניסיוננו וגם מניסיונם של אחרים. מעבירת הצחנה התרבותית שמעלות תרבויות כאלו ששוכחות את השם, גויים שכחי אלוקים, אנחנו יודעים יפה מה זה העולם הזה בלי מצוות. יודעים. אולי יודעים מספיק, לא מספיק רודפים את המצוות, לא מספיק מזהים את המצוות כמושיע. ככוח מושיע, ככוח באמת גואל, אבל ברוך השם, למדנו להכיר. זהו, אז אמרנו, ערכן של המצוות מתברר לנו מיד, אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות. כאשר אנחנו חסים לתחום המופלא הזה של המצוות, כמובן אנחנו צריכים להשתלם ביחסינו אל המצוות. כמו שאמרנו, שהמצוות מתקיימות במלואן על ידי השתלמותינו גם בצד ההלכתי של המצוות, שזה כולל לימוד שולחן ערוך וכל פרטי הלכה, ולימוד פנימי יותר של טעמי מצוות, כוונת המצוות וכן הלאה. באמצעות שני הכיוונים האלו, המצוות עולות בידינו יפה, והן כמובן עושות את הפעולה הראויה על הנפש. המצוות הולכות ומפתחות בנו את הכוח הרוחני, וחלקי החומר שבנו מתחילים להתקדש, אשר קידשנו במצוותיו, ואדם מתקדם. אדם מתחיל ליצור את המיזוג בין העולמות, בין העולם הזה והעולם הבא, קודם כל בתוך נפשו שלו. הדבר הזה מתרחש בתוך נפשו שלו קודם, ומתוך כך, מתוך שהאדם הוא עולם קטן, מתוך שבעולם הקטן הולכים ונעשים סדרים נכונים של יחס החומר והרוח, לאט לאט הוא מקרין את זה גם על סביבתו, וכל רעב יכירו, כן, זרע ברך השם, שהוא באמת עבד השם. טוב, זה תהליך כמובן שלוקח הרבה שנים. ממילא, דקדוקי המצוות לפי דברינו, הם יהיו מאוד חשובים, מאוד חשובים. אדם שהבין את מה שאמרנו כעת, דקדוקי המצוות מבחינתו זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה כמו אדם שמדקדק, כן? אם אדם חולה, רופא. אם הוא מכיר את ערך חיי האדם, הוא ידקדק על מזונותיו, הוא יבדוק אותו בדיקות מאוד מאוד, אפילו כן, הוא לא יזלזל בשום פרט, הוא יבדוק אותו היטב היטב, וכל רחש וכל סימן שרק נראה, הוא יבדוק אותו, הוא יפריך את החשב. כי הוא מתייחס נכון לחיי אדם. ערך חיי אדם מובן לו, ברור לו. אותו דבר גם פה. הדקדוק במצוות, מתוך ההבנה שהמצוות, הן אכן מחיות אותנו. הן אכן פועלות את הפעולה המופלאה של חיבור שמיים וארץ, רוח וחומר, או תחיית המתים בעצם. אם כבר הגענו עד לפה, לא נימנע מלומר את המושג תחיית המתים. ועכשיו, אפשר גם להבין קצת שתחיית המתים זה בדיוק גמר פעולתן של המצוות. כן? למה זה תחיית המתים? כי הדבר המת יחיה. כי למה הדבר המת הוא מת? כי החומר גבר. כל מקום שהחומר גבר ולא ניתן, לא ניתנה הזדמנות למצוות לפעול את פעולתן, שם שורר המוות. שומר מצווה לא ידע דבר רע. בכל מקום שאנחנו מתרשלים בקיומם של המצוות, הולכים ומתהווים נמקים. עד המוות הפיזי, שהוא הסימן שהמצוות לא פעלו את פעולתם בשלמות. לא יצויר שהמצוות היו פועלת את פעולתם בשלמות, לא היה מוות במציאות, לא היה מוות בכלל. כאשר המצוות תתקיימנה, גם על ידי היחידים וגם על ידי האומה, וגם שבע מצוות בני נוח, המצוות תתקיימנה במלואן, כן? אז, ונתתי את תורתי על ליבם, שהמצוות התקיימו בשלמות, כן? בלב ובמעשה, אז לא יהיה מציאות של מוותות. אז אנחנו עסוקים בעצם בתחיית המתים, פחות או יותר, כאשר אנחנו מקיימים מצוות. פחות או יותר. זה לא מוגזם, זה לא נאמר בגוזמה. זו אמת, זו אמת. אז הדקדוק, כן? על המצוות זה כבר לא איזה דבר שאפשר להתייחס אליו, וזה יותר, מה, תפסיק לדקדק על כל דבר? לא, לא, לא. הדקדוק הזה זה הליכות חיים, זה ממש חיים, זה הנשמה, זה החייאה. אל תזלזל בדקדוק הזה. כל דקדוק שכזה הוא מגלה נקודת שליטה נוספת של הרוח על החומר. זה המשמעות של הדקדוק. זה לא סתם דקדוקי עניות של אדם שמדקדק בהליכות החומר שלו, מסלסל בשערו וממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפה. זה לא הסלסול בשיער והמשמוש בעיניים כדי, כן, טובות מראה, אל תקרי טובות, אלא טוות שהיו, כן, מקשטות את עצמן. לא, זה לא קישוט חיצוני. לא, דקדוק במצוות זה קישוטים רוחניים. זה הרחבת האפשרות של הרוח לפעול על החומר. זה דקדוקי מצוות. אז זה לא דקדוקי עניות, אלא קראנו לזה במליצה דקדוקי עניות באלף. כלומר, זה דקדוקים שהאני הפנימי שלי, כלומר הנשמה, היא מדקדקת כדי להתגלות יותר. כדי לחדור יותר אל כל המעברים הסמויים של החומר, לפעול פעולה חזקה, פנימית, עמוקה על הבשר, כן? על, 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 על הצדדים הנמוכים. כן? זה העניין של הדקדוק. אם הגענו לדקדוק הזה, מה טוב מנהם? ברגע שאנחנו רואים שדקדוקי מצוות כמובן לא מיטיב את המצב הרוחני של האדם, אלא אדרבה הוא נהפך יותר אגואיסט ויותר קפטן ויותר, אני יודע מה, פחות נעים לבריות, מסביר, פחות מסביר פנים, יותר זועף, אז אנחנו מבינים שזה דקדוקי עניות. דקדוקי עניות. אבל אם אנחנו רואים שאדם מדקדק במצוות, הוא נהפך יותר טוב, יותר צדיק, יותר כללי, זה סימן יפה. זה סיומה של הפסקה הקודמת, שאותה ראינו פעמים קודמות, עשינו מעין סיכום. יש לי שאלות על הפסקה הזו? אז נראה הלאה. נמצאנו למדים, יש לכם את זה פחות או יותר. אצלי בספרים האלה זה כ"ז, הנה. זה די סמוך לסוף הפרק, הרי, כן? כן. ודאי שגם לעתיד לבוא, אנחנו נהיה חייבים, להמשיך, ולגלות את המצוות. זה הרי גילוי הרצון האלוקי, זה גילוי הרצון, כן? כל מצווה בינינו, אנחנו דברים גבוהה גבוהה, גילוי רצון. אבל בפשטות, מה זה המצווה? המצווה הזה זה מין קפסולה כזו, כן? מעשית, כן? זה מעשה. מה יש בתוך המעשה הזה? מה מתחבא שם בפנים? רצונו. רצונו הוא שברא את העולם, יודע גם להנהיג אותו. והוא מסר לנו את כוח ההנהגה הזו באמצעות המצוות. כשאתה מקיים מצווה, אתה פועל עם אל. אתה פועל איתו, אתה מגלה, זה נשמע מוזר קצת, אבל אי אפשר להבין את זה אחרת. אנחנו גם מרגישים את זה, שאנחנו קוראים מצווה, אנחנו מרגישים שאנחנו מגלים רצון, לא את רצוננו שלנו, לא את הרצון החיצוני שלנו. אנחנו מרגישים שאנחנו אוחזים ברצון יותר עליון. אז מכיוון שמצוות זה גילוי הרצון, הנהגת השם יתברך כפי שמתגלה דרכנו, זכינו להצטוות במצוות, ממילא גם לעתיד לבוא לא יכול להיות מצב שיפסק הצורך לגלות את רצונו. רק מה? זה לא יופיע בצורה של ציווי. אדם הראשון, נאמר לו, לא תאכל. לא תאכל. עתיד לבוא, הלא תאכל יבוא מבפנים. הוא יבוא. הוא לא יבוא כציווי חיצוני. הוא יבוא מבפנים. זה הכוונה שעתידות מצוות להיבטל. המצוות, במובן הזה, בדגש של הציווי חיצוני. אל תעשה כך וכך, כן? כאילו זה עומד מולנו, מצווה אותנו. ואנחנו עם הרצון שלנו, והמצווה עם הרצון שלה. הניגוד הזה לא יקיים. הייתה בחינה כזו אצל אברהם אבינו, שכל שני כליותיו נעשו לו כשני רבנים. זאת אומרת, מה שאומרים חז"ל, שני כליותיו נעשו לו כשני רבנים והיו נובעות ומלמדות אותו תורה, יש שם התחברות לכל אלוקים שבתוך הנשמה. כי כל האלוקים שמופיע בתוך נשמתנו, הכל הזה לא מופיע בצורה של ציווי. אל תעשה ככה. זה בהסכמה פנימית עמוקה. אבל מכיוון שאנחנו לא מספיק מחוברים לנשמתנו, אז אנחנו מקבלים את הציווי בצורה חיצונית. אבל הציווי הזה שהוא עובר דרך הנשמה, שם יש הסכמה גמורה. מה שנקרא, טרם יקרא, והוא יענה. הנשמה משתוקקת לציווי, זה לא מצטייר אצלה כציווי, זה המשכה של רצון מבלי הפסק, מבלי תחושה של רגע. זה רצונו וזה רצוני, יש פער? התנגשות. אין. הנשמה זה המשכה חלקה מאוד. רצון אלוקים מתגלה בתוך הנשמה בלי שום הפרעה. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. הגוף לא יפריע יותר. היום, בגלל המציאות, כן, של הגוף, והתחזקות והתגברות הרצון החומרי, יש סכסוך. הגוף גורם לסכסוך בין רצון השם לבין האדם. והוא יוצר את הרושם הזה כאילו הדבר מתנגד לנו. לא רוצה לקיים מצוות. קשה לי. כן? נשליך אבותינו ממנו. כן? התחושה הזו היא תוצאה של מציאות הגוף, שהוא רצון נפרד מן השם יתברך כביכול. כן? עתיד לבוא זה לא יהיה. קיומם של המצוות היום, הוא הולך ומשכלל את החומר, הולך ומקדש אותו, והרצון החומרי הוא כבר נהפך אחד עם הרצון הפנימי. כן? מצאת את לבבו נאמן לפניך, שהוא עשה את יצר הרע שלו ליצר טוב ממש. כן.
הגוף עושה את זה מצד עצמו, או כי האדם לא יודע לחיות נכון?
הגוף עושה את זה מצד עצמו, מכיוון שהגוף, העולם הזה נברא. העולם הזה נברא, כן? העולם נברא באופן כזה שהקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו. הסתר הפנים הזה, הסתר הפנים הזה, שזה מציאות רוחנית, דבר שהוא לא הסתרת פנים. הסתר הפנים הזה, הוא בעצם נתן אפשרות כביכול לרצון אחר. לאפשרות למרוד בקדוש ברוך הוא. נמרוד. דור הפלגה. כן? המרד בקדוש ברוך הוא נובע כתוצאה מזה שהקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו. יכולים להתפתח רצונות שהם עומדים בסתירה לרצון האלוקי כביכול. כשאנחנו סופגים את התחושה הזו, מתגלה בנו הרצון למרוד בו. לעשות הפך מרצונו. כתוב בתורה ככה ואני רוצה לעשות אחרת. זה נובע מהסתר הפנים הזה. על ידי קיום מצוות אנחנו מסלקים את הסתר הפנים. אנחנו ממליכים אותו גם בעולמות התחתונים. שנאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אין? השם אחד זה למעלה, בעולמות עליונים, שם הוא תמיד אחד. שם לא חלה שום נסיגה, כביכול, כן? בגילוי, ברצון האלוקי, למעלה. אבל שמו אחד זה בעולם הזה. כן? שמו אחד. שמו זה פה, בעולם הזה. בעולם הזה עדיין שמו לא אחד. עדיין לא שמו אחד. אנחנו לא עובדי השם עדיין. עדיין אנחנו מגלים כל מיני רצונות. יש את הרצון שלו, ויש את הרצון שלי, ויש כל מיני רצונות. כל אחד מציע הצעות חדשים לבקרים, זה חושב שזה אמת, זה חושב שזה אמת, אתה רוצה לקיים מצוות, ואני לא רוצה לקיים בתוך הדתיים עצמם, יש הרבה בלגן. עדיין לא שמו אחד. עדיין זו לא עיר הבירה שלו, שבה הוא יושב על כיסאו, מלך בלתי מעורער, כמו שנאמר לגבי שלמה, ותיקון מלכותו מאוד. עדיין לא נאמר, אנחנו לא יכולים להגיד, ותיקון מלכותו מאוד. זה העמל הגדול שלנו. בקיום מצווה זה מה שאנחנו רוצים בעצם לגלות. להמליך אותו. כל מצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו ממליכים אותו על עוד בחינה. על השכל, על המידות, על המעשים, על הרגש, על הדמיון. יש מצוות שממליכות אותו יותר על השכל. מצוות תלמוד תורה. יש מצוות שממליכות אותו על הדמיון, על הרגש. כל מצווה יש לה את שטח הפעולה שלה, ששם היא מקדשת, שם היא מבררת, שם היא מתהרת. אבל בסך הכל בכללות המצוות, כמו שאומר כאן, כל המצוות, כפי כוח האמצעים ושימושם, קיבוץ כל האמצעים, אנחנו מגיעים באמת להשלמה של מה שצריך להשלים. כן. אמרתי שואל אילן.
איך אתם יודעים
שאם
כולנו
כאמצעות, והעם והגויים
וכולנו, אז לא יהיה
מה? קודם כל אנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים, והאמונה שלנו זה לא הימור. האמונה שלנו זה לא הימור. האמונה שלנו זה משהו מאוד מאוד עמוק. מאוד פנימי ומוחלט. כן. האמונה שלנו היא באה ממקום שאומר אפס זולתו. שאין מציאות בעולם הזה פרט לרצונו להתברך. זו האמונה שלנו. זו האמונה גם של בעל תשובה ביומו הראשון בישיבה. וזה גם האמונה של אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות. זו האמונה גם שלהם. אלא האמת היא, כן, האמונה הזו היא לא מבוררת. בשביל אנחנו נמצאים פה, לברר את האמונה. כל אחד מאמין שיש בורא, יש כוח עליון, יש משהו. אבל האמונה לא מבוררת. ברגע שהאמונה היא מבוררת, היא לא מניחה. היא לא מניחה למחשבות חוץ. כן? להגיד לנו, שמע, נכון, יש בורא. אבל בוא נהנה מן החיים. זאת אומרת, השתי רשויות האלו, כן? זה נקרא שתי רשויות. שאדם מצד אחד הוא מאמין במציאות בורא, אבל מצד שני הוא חי את חייו כאילו אין בורא. זה כתוצאה מחוסר בירורי אמונה. האמונה לא מתבררת, היא מצויה בתוכנו. והיא מכריזה ואומרת את ההכרזות היסודיות של יהיה טוב, שיש כוח, יש אחווה, אין שום את זה. אבל האמירות האלו, אין להם את התוקף המעשי מכיוון שאין בירור אמונה. ובירור אמונה זה גם באמצעות לימוד. בירור אמונה, כדי שהאמונה הזו תתברר ותעשה פירות הלכה למעשה, ויהיה לה את הכוח לסדר את חיינו בצורה נכונה, זה גם לימוד, וזה גם ריסון, זה גם ריסון של העולם המעשי שלנו, לרסן דברים מסוימים, להירגע, כן? אם אדם היה רגיל, אני יודע מה, לחיות את חייו, וזו תאווה בולטת, מכל סוג שהוא, אם זו תאוות אכילה, אם זו תאווה מינית, או זו תאוות ממון, הוא חייב לרסן את עצמו מעט, אפילו מעט, כדי שאור האמונה הזה יתנוצץ יותר. אבל כשאין את הריסון הזה, אז האמונה הזו נשארת בבחינת ילד מסכן וחכם. הוא חכם אבל מסכן. הוא מסכן מצד ההתגלות, אבל הוא חכם מצד התוכן הפנימי, מצד האמירה הפנימית שהוא אומר לנו. הוא אומר לנו אמירה מאוד משמעותית. יש בורא לעולם, זו אמירה עצומה. זו אמירה שאמורה להפוך את כל חייו של אדם מקצה לקצה. אבל המהפכה הזו לא מתרחשת, שהעולם החיצוני עומד בסתירה לאמירת היסוד הזו. אז משם אנחנו יונקים את הידיעה הזו. משם אנחנו יונקים את הידיעה הזו. והוודאות של הידיעה הזו היא מתבררת לנו יותר ויותר, כפי שאנחנו מוכנים לעשות צעד ולבדוק מה קורה שם. מה קורה שם? בית המדרש. כן? מה קורה שם? מה התורה אומרת לנו? מה היא מציעה לנו? מה עומק המחשבות האלו? שקפת היהדות, מחשבת היהדות. שאדם מוכן לעשות את הצעד הזה לקראת, סיכוי מצוין. סיכוי מצוין שממש הוא יכול לקנות את עולמו בשעה אחת, לפעמים. עד כדי כך. כן, כן. איפה אתה קורא? כן. הדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה. כן. אנחנו ניפגש, נפגוש את שני המושגים האלה מיד בפסקה הבאה, נדבר כמה מילים על זה, בסדר? כן? מה העניין, מה ההבדל בין קיום מצוות לבין עבודה? אנחנו נראה את זה מיד בפסקה שלפנינו. נמצאנו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון, והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח ויישוב דעת, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. הנה, נמצאנו למדים פירוש הדבר, יצרנו סדר עדיפות חדש. אם עד היום השקענו בפיתוח של X, היום אנחנו משקיעים פיתוח של Y. ומה X עושה? הוא אמצעי ל-Y. זה הרעיון. יש פה סדר עדיפות חדש. היררכיה חדשה. באופן כללי אמרנו, על פי הלימודים שלמדנו כאן, שהפרוסדור זורם אל הטרקלין, ודאי, ודאי, שהעיקר, העדיפות, היא לטובת ההתפתחות הרוחנית. זאת אומרת, מי בראש? מהו חומר הגלם של ההתפתחות הרוחנית? המצוות. זה הדבר הראשון שבו הוא מתחיל. לקיים מצוות. קיום המצוות מתייחס באמת אל הצד של הקיום המעשי שלהם. זה נקרא קיום. לקיים אותם, לתת להם תוקף בעצם קיומם. אתה נותן תוקף למצווה. כן? שאתה לא מקיים אותם, אין תוקף. אתה מקיים, יש תוקף למצווה. כלומר, הקיום נותן תוקף. ברגע שאתה מקיים מצווה, מרגע זה יש למצווה תוקף חלוט. אתה מקיים אותה, אתה נותן לה מקום להשפיע עליך. אבל ההשפעה לא נגמרת בעצם הקיום. הקיום המעשי של המצווה, לא בזה נגמרת השפעת המצווה. צריך את השלב הבא, וזה מה שאתה שאלת פה, מת ארון. מה ההבדל בין דקדק על המצוות ולעבוד? קיום המצוות ועבודה. אז השלב הבא הוא, עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד. מה זה לעבוד? לעבוד, פירוש הדבר, שאחרי שאתה מקיים את המצווה בגוף, קיימת את המצווה, נכון? יפה מאוד. קיימת. אבל המצווה הזו, היא צריכה לשנות אצלך לא רק את הצד ההתנהגותי. כן? המצוות זה לא איזה תורה בהביוריסטית, התנהגותית וזהו. אלא המצוות צריכות להשפיע גם על המהלך הנפשי של הכוחות. זה נקרא לעבוד. לעבוד זה להיכנע, עבד. והיינו לך לעבדים. כן? כמו שאומרים המצרים ליוסף. קח את אדמתנו והיינו לך לעבדים. אנחנו ניכנע לך. העבדות זה הכנעה של העולם הנפשי של האדם. קיום המצוות, בעקבות קיום המצוות, יש גם הכנעה וביטול של הרצון. אדם יכול לקיים מצווה, אבל מצד הרצון שלו, הוא לא מבטל את רצונו. אחד בפה ואחד בלב. הוא מקיים מצווה, אבל לא נכנע לשם יתברך ברצונו. ואיך אנחנו יודעים שלא נכנע ברצונו? כי עדיין הרצון שלו זה שורש פורי ראש ולענה. הוא מקיים מצווה, אבל הוא עדיין כועס על חברו. אז הוא מקיים מצווה, יש לו כבר לבוש של מלך. אבל ההנהגות הפנימיות שלו הן לא של מלך. הוא לא כמו בן המלך מצד ההנהגות הפנימיות. הלבוש יפה מאוד. אבל בתוך רצונו הוא לא נכנע. נזם, זהב, באף חזיר.
יש איזה
מה? אם הוא מודע, לפער שיש בין הקיום לעבודה, יש לזה ערך. כל עוד הוא מודע לזה, וער לזה, מצטער על כך, כן? ומתפלל על זה, זה בסדר. כך זה תמיד. הרי אפשר להגיע לקיום ועבודה מיד. קיום, עבודה, אחרי זה יש את השלב הנוסף, שנראה אותו מיד, לעמוד בניסיון. אלו מצבי הביניים הלא מוכרעים, זה הניסיונות. ניסיון זה מצבים לא מוכרעים, שכתוצאה מהתרבות הקדושה הפנימית בנפש האדם, על ידי קיום המצוות והעבודה, האדם מסוגל להכריע מצבים מסופקים, שזה הניסיונות. ניסיונות זה לא מצווה. אתה לא יודע מה המצווה פה, לכאורה. מצווה זה דבר ברור. תניח תפילין, תתב בתלית, יש שולחן ארוך, ברור לך בדיוק איך לעשות את זה. אבל יש ניסיונות שזה מצבים לא מוכרעים, זה מצבי ספק. מצבי הספק הם מצבים שאפשר לקבל מהם המון המון קדושה. אבל קשה מאוד להגיע למצבי הספק ולפתור אותם, מבלי שאדם מקיים מצוות ומתחיל להכניע את העולם הפנימי שלו. תרם שהמצוות פועלות את פעולתם על הגוף ועל הנפש, במידה מסוימת, עדיין חסר לאדם קדושה פנימית מספיקה כדי להתמודד עם הניסיונות. הוא נפגש עם המצבים הניסיוניים, המצבים הלא מוכרעים, מצבי הביניים, מצבי הדמדומים, בין השמשות, לא ברור יום לילה, הוא לא יודע להכריע. אין לו דעת. אין לו דעת כי הוא לא יתרגל בקיומן של המצוות, והוא לא יתרגל בהכנעת כוחות הנפש שלו. ממילא, הכוח המנהיג שלו עדיין זה לא כוח הרוח, כוח הנשמה. זה עדיין לא הכוח המנהיג אצלו. בטבע הדברים, הוא לא יודע להכריע. יש לו ספק תמידי. הוא עדיין צריך להתרגל בקיומם של מצוות. זה הדבר השלישי. לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. ומתוך שלושת הדברים האלו, מיד אנחנו כבר מבינים למה נוצרו ההנאות. כל הקרקע של העולם הזה שהיא מצמיחה כל מיני מגדים, לא פעם, לא רק קוץ ודרדר תצמיח לך, העולם הזה גם מצמיח דברים מאוד נחמדים. יש ציפורים מצייצות, יש נהרות ונחלים נחמדים, יש שמיים כחולים, יש הרבה דברים בעולם הזה. אבל אנחנו כבר יודעים מיד איך לסנף אותם, כן? איך להסניף אותם אולי, אפשר להגיד, כן.
אני רוצה לחזור לקטע של לקיים מצוות ולעבוד.
כן.
שאמרת מקודם שאדם יכול לקיים מצווה, אבל
לא לעבוד. הוא עדיין לא נכנע בפנימיותו. לא נכנע. תרם נכנע מפניי.
המצווה שאדם מקיים, היא חייבת להיות קשורה לנושא שהוא אמור להתחזק בו. כלומר, תפילין ולכעוס על חברו זה לא מצוות שקשור. או שזה חייבת
מצווה כמו לא תשא את אחיך בלבבך, ובאמת לא לכעוס על חברו. אתה צריך לקיים את כל המצוות שיש בידך לקיים. לפי מה שאתה יודע ולמדת, לפי כוח הגוף, לפי, כן, אם יש את התנאים המתאימים לקיום מצווה, צריך לקיים אותה. ואין לך מצווה שהיא לא משפיעה על כל המכלול הנפשי של האדם. אין לך מצווה שלא משפיעה, כי כל מצווה, יש בה כוח כללי מאוד גדול. אבל זה נכון, שבדרך כלל, כל מצווה המצווה, יש לה התמחות מסוימת. התמחות. נכון, אני מצד אחד צריך להשתדל לקיים את כל המצוות שעליהן אני יודע, וגם אני לא יודע עליהן, אני צריך לקבוע לי זמן ללימוד הלכה כדי לדעת מה לקיים. מצד אחד אני צריך לקיים את כל המצוות שיש בכוחי לקיים. מצד שני אני צריך להתמקד ולתת דגש מיוחד למצוות שמתקנות בי, מתקנות בי מידות שמקולקלות בי במיוחד. אם אני כועס, אם אני גאוותן, אם אני עצוב, אני צריך את המצוות שהן יותר פונות, פונות אל הקלקולים האלה. נכון, נכון. אז שני הדברים.
אז בעצם אין מה לבוא בטענה לאדם שלדוגמה מניח תפילין,
כן,
וכועס על חברו. אפשר לבוא בטענה לאדם שנותן צדקה ולא מרחם עליו.
אבל אמרתי לך שגם אדם שמקיים, גם תפילין, שמבינים מה טעם המצווה, ומכוונים בקיומה של המצווה הזו, את הכוונות המתאימות, אי אפשר שלא תיפול עליך יראת שמיים גדולה מאוד. ואם אתה ירא שמיים, אתה לא כועס, אתה מבין? כן? מצוות התפילין, מצוות התפילין, היא מורידה לאדם שפע כזה מופלא, שברגע שאתה מתבונן בהליכותיה, בטעמיה, בהיגיון המוסרי שיש בה, אתה מתבשם, התבשמות מאוד כללית. שפע של אידיאלים, שפע של אידיאלים גדולים מאוד, בעצם מצומצמים בתוך המצווה הזו. כשאתה מתבונן בהם, אתה מזדהה איתם, אתה לא יכול לכעוס. אז זה שייך גם לזה למעשה. שייך גם לזה. למיתו של דבר. אמרתי, יש מצוות יותר מכוונות לכעס, באופן ספציפי. רבי ישראל מסלנט קורא לזה תרופה כללית ותרופה פרטית. כשאדם רוצה להתמודד עם מידת הגאווה, הוא לא פטור מללמוד הלכות בשר וחלב ויורד דעה. כי גם זה משפיע על הגאווה. אבל הוא לא פטור מללמוד ספציפית על מידת הגאווה. הוא צריך לעסוק גם ברפואה הכללית, כן? שכל דבר, כל מקצוע בתורה הוא משפיע על כל מידה ומידה, וצריך לעסוק, קורא זה תחבושת, גם לשים את התחבושת הפרטית, שזה לימודים ספציפיים, ממוקדים על גאווה. כמו שאמרנו מקודם, נר לרגלי דבריך זה יותר הלימוד הממוקד, ואור לנתיבתי זה יותר המחשבות הארוכות, הקווים הכלליים של התורה, שאי אפשר שכאשר אדם נפגש איתם, הם לא ייטיבו את מצבו באופן כללי. אי אפשר שהוא לא יתבשם מזה, שהוא לא ירצה לשאוף לטוב יותר. נכון, נכון. השאיפה היא, בוא נאמר שהשאיפה לטוב, היא מתעוררת באופן כללי, ולפעמים היא מתעלמת מהפרטים המקולקלים שצריכים תיקון. אי אפשר להסתפק רק בהתעוררות הכללית הזאת. נכון, זה נכון. כי לפעמים ההתעוררות הכללית הזו, היא בעצם מתעלמת מקלקולים פרטיים, כן? ואז הקלקולים פרטיים האלה יכולים להיות בשעה שהאדם נותן, בשעה שהאדם מתרומם למעלה ברגשות של קודש, הוא יכול בתוך תוכו, יכולים עדיין להישאר כל מיני קיני מחבלים שהוא לא שם לב אליהם בתוך סערת הקרב. זה נכון. לכן צריכים את שני הדברים גם יחד. אנחנו רואים גם סייעת ישרים שכל מידה ומידה, בהתחלה הוא מביא בביאור המידה, ביאור מידת הזהירות. בביאור מידת הזהירות, הוא מחבר אותנו לשאיפה הכללית למידת הזהירות. אנחנו קוראים ביאור מידת הזהירות, אנחנו מתמלאים ברצון להיות זהירים. אבל אי אפשר להסתפק בזה. מיד אחרי זה הוא אומר בחלקי הזהירות. במפסידי הזהירות, הוא יורד לפרטים. כי אם נשאר עם הכלל, אמנם אנחנו נהיה עם איזה מין שיכרון מעמקים כזה, או שיכרון גובהים, אבל יש סיכוי גדול מאוד שאנחנו נתעלם מהתיקונים הפרטיים שצריכים לעשות. כדי שתעלה בידינו מידת הזהירות יפה. וזו הסכנה הגדולה, כן? בהתעוררויות הכלליות שמסתפקים רק בהן. אבל אי אפשר בלעדיהן, זה ברור. אי אפשר בלי, ואי אפשר רק, רק איתן. שני הדברים זו. נמצאנו למדין, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה, הוא רק לקיים מצוות ולעבוד, ולעמוד בניסיון. אז במסגרת לימוד העברית שלנו קצת, אנחנו, אני מקווה שיעלה בידינו קצת לתת דגש. עשינו את זה אומנם בשנים האחרונות, אבל אולי הפעם נעשה את זה קצת ביותר, אולי, לא מבטיח, בלי נדר. תלוי גם כמה זמן זה ידרוש, אבל מפעם לפעם, ננסה בכל פעם לפחות, לגעת באיזה כמה מילים ולהבין אותן בצורה נכונה יותר בשפת הקודש, כמו שעשינו עכשיו לגבי קיום, שקיום זה תוקף, ותוקף זה תחילת פעולת הדבר. שאני מקיים את המצווה, היא נותן תוקף למצווה. עצם העובדה שאני מקיים אותה בצורתה הלכתית, אני מאפשר לה את תחילת הפעולה עליי. אבל הקיום זה עדיין לא מספיק. העבודה זה כבר תוקף הרבה יותר גדול. כי פה אני מאפשר למצווה בעצם לחדור גם לכוחות הנפשיים שלי. דיברנו על כך שעבודה זה כבר עבדות והכנעה פנימית של הרצון. ולעמוד בניסיון, העמידה, יש בה שתי משמעויות. קודם כל, תעמוד במדרגתך ואל תיפול כתוצאה מניסיון. אתה הולך ברחוב, אתה שומע דברים, אתה רואה מראות. תעמוד בניסיון במובן של אל תיפול. אבל יש פן יותר גבוה בעמידה בניסיון. מהו? לא רק שאתה לא נופל, אלא אתה עומד. אתה נזקף עוד יותר. מה שנקרא סור מרע ועשה טוב. קודם כל, אתה עומד. אתה לא נופל. הניסיון הוא מורכב. המציאות היא לא פשוטה. הנחש מפתה. כן? קודם כל, אתה עומד. אתה לא נופל. אני רואה. אני רואה את המראה. המראה הוא לא פשוט. הוא מורכב. אני עומד. קודם כל, אני לא מרע את חזקתי. לא מרע את חזקתי. אני לא נופל ממדרגתי. קודם כל, אני לא נופל. זה נקרא לעמוד. אחרי זה אני עומד מן הניסיון. אני עוד יותר מתגבע. בשלב הראשון אני קושר את עצמי בעוגן חזק, כדי לא ליפול. אחרי שאני קושר את עצמי בעוגן, אני זוכר ששיחקנו חבל. אתם מכירים את המשיכת חבל? ודאי, זה משיכת חבל. כן? יש שני קבוצות, כן? אחד נקשר, קושר את החבל סביב המותניים שלו, בדרך כלל זה האדם הכבד ביותר. זה העוגן של חבורה. וכל השאר, הם מושכים כדי למשוך את הקבוצה השנייה, להסיט אותה, למשוך אותם, להעיף אותם ממקומם, כן? ולהתקדם. זה שני הדברים. קודם כל, עוגן. בשעת הניסיון צריך להיות לי כוח כפול. קודם כל, לקשור את עצמי חזק עם החבל, שהניסיון לא ימשוך אותי החוצה. ואחרי זה, בתוך הניסיון לגלות את הכוח היותר עמוק, שמתוך הניסיון אני מתעלה. זה המשמעות של ניסיון, להתנוסס, להתרומם, כן? בעברית, נון, סמך, היי, זה נגזר מנון, סין, א', נסה, מלשון התנסות והתרוממות. כן? למה זה נגזר זה מזה? כאשר רוצים לבדוק את כובדו של דבר, אני רוצה לבדוק את הכובד, אני נושא אותו ביד. אני נושא אותו, כמה זה שוקל? 750 גרם. 750 גרם. פחות. 650 גרם. אני נושא אותו, ואני בודק את משקלו. כן? מזה נגזר גם עניין של ניסיון. לנסות, פירוש, אני בודק את המשקל שלך. שהשם מנסה אותנו, הוא בודק את משקלנו הסגולי. עד כמה אתה נמצא בתוך הקדושה? מה המשקל? לא פיזי. מה המשקל הרוחני שלך? אז זה גם בודק את המשקל, וגם נותן לך אפשרות להתרומם ולהגיע למשקל יותר גדול. להגיע לכובד, לכבוד יותר גדול, כבוד אמיתי. יותר גדול. הוא רק כבודי. לגלות יותר את העולם הפנימי שלך. זה תפקידו של ניסיון. אבל, עמידה בניסיון, כמו שאמרנו, היכולת לעמוד בניסיון בשתי מובנים, זה נגזר מתוך קיום מצוות ועבודה. שתי המדרגות הקודמות, צריך להקפיד על קיומם באיזה מידה, כי אחרת אנחנו לא מוצאים את ידינו ורגלינו בעולם הניסיונות. כן. מלאכה זה משהו אחר. מלאכה, הגדר שלה הוא בעיקר מעשי. יש לי מלאכה מסוימת לעשות, לקרוך את הספר הזה. אני קורך את הספר הזה, זו מלאכה, כן? מלאכה זה בעצם נוגע יותר לסדרים מעשיים של איך לעשות דבר. מלאכת מחשבת, עשרה תורה. מלאכה, יש לה גדרים מסוימים, איך אני תופר, איך אני כותב, וכו'. כן? עבודה לעומת זה יותר מציין את ההשתתפות הנפשית בתוך המלאכה. העבודה היא מציינת את ההשתתפות הנפשית. היא מדברת יותר. אפשר לקרוא לזה כך. העיקר שנבין שהכוונה היא בהשתתפות של כוחות הנפש בתוך המלאכה. הוא נותן את נפשו במלאכה. כן? נותן את נפשו במלאכה. מלאכה לעומת זה, זה מציין רק את הגדרים המעשיים, את העשייה המתוקנת, מסודרת של הדבר, דבר, כן? נעשה כמו שצריך, צורה מדויקת, עולה. זה הדגש במלאכה. נכון. ככל שאתה משלב יותר את העבודה בתוך המלאכה, אז אתה בעל מלאכה טוב. כן. אתה בן ונאמן בן מלאכתך. כן. הוא, מה? את הכל עשה בחוכמה. דיוק. נכון. את הכל עשה בחוכמה. שהחוכמה והעשייה משולבות יחד. כן, זה נכון. אנחנו צריכים ללכת בדרכיו. שכל מלאכה היא תהיה מלאה בעבודה. זו שאלה כללית באמונה, ודאי חשובה. אבל לא ניכנס לזה כרגע. כרגע לא ניכנס לזה. אני ככה מנסה... גם שאנחנו מתמקדים בנושא שלנו, הוא כבר באמת מורכב ולא פשוט להבנה כל כך. כן? אנחנו פה מתעמקים פה באופן שדי מכביד על המחשבה שלנו. אנחנו לא רגילים. לא הייתי רוצה להתפשט מעבר לזה, כי אחרת זה... עוד יותר יכביד עלינו, מי יודע אם אנחנו נעמוד בזה. אני בטח לא עמוד בזה. אז אני לא כל כך רוצה. אבל השאלה היא חשובה, מאוד חשובה. לא בשם. כן. בסדר? אז קיום, עבודה ועמידה בניסיון. שלושה מושגים מעניינים. הנה, לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון והנאות העולם. אין ראוי שיהיו לו, אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח ויישוב הדעת, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת, המוטלת עליו. רק עכשיו בשלב הזה, אנחנו מסוגלים להפוך את העולם הזה לאמצעי. חשבנו על זה פעם, שזה בעצם כל העבודה שלנו. כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה למקם את העולם הזה במקומו. זה נשמע פשוט, אבל זה לא פשוט בכלל. מה שקראנו סדרי עדיפויות, מי ראשון, מי שני, מי אחרון, מה תכלית, מה האמצעי, זה כל עניינו של האדם. את התוהו ואת הבוהו לסדר לפי הסדר, מה ראשון ומה אחרון. מה נברא ביום הראשון? מה ביום השני? מה בשלישי? מי חשוב ממי? האדם, נזר הבריאה. כולם נבראו לשמש, הורדו וכבשו. זאת אומרת, הסדר הזה, לשים כל דבר במקומו, זה אחד מהתיקונים הגדולים שאדם צריך לעשות אחרי חטא אדם הראשון. אדם הראשון הצטווה במצווה אחת ונתערטל ממנה. הוא היה צריך לשמור על הסדר. לא הצליח לשמור על הסדר. מהו הסדר שהיה צריך לשמור עליהם? אתם זוכרים מה רש"י אומר? למה הקדוש ברוך הוא לא נכנס בדברים מנחש? למה הוא מיד קילל אותו? כי אם הוא היה נכנס אותו בדברים, מה יכול היה להגיד לו נחש? מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? שפיתיתי את האישה? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. זאת אומרת, מה, היא לא מבינה שהסדר הנכון הוא שצריך לשמוע עליה לרב? מה אתה רוצה ממני? היא הפרה את הסדרים. אני רק ניסיתי אותה. אנחנו שומעים מכאן, שמה עשה בעצם הנחש? הוא הפר את הסדרים. כאשר נשאלת השאלה היום אצלנו, דברי הרב ודברי התלמיד, התלמיד זה הנחש, דברי מי שומעים, לא קל לנו להכריע ששומעים לרב. הרבה פעמים אנחנו שומעים לכל אחר. אז בעצם מה העבודה שלנו בעולם הזה? לחזור לשאלה ולתשובה הפשוטה. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. מי עיקר ומי תפל? מה מקומן של המצוות? ומה מקומו של העולם הזה? זה הבירור שנעשה כאן. לקיים מצוות? לעבוד ולעמוד בניסיון? והנאות העולם הזה, הנה עכשיו הן מקבלות את מקומן, את ערכן, את תפקידם האמיתי. וכאשר הן ניצבות במקום הזה, שקרוי, אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע, אז מתגלה כוחן האמיתי של הנאות העולם הזה. אז מתגלה האמת הגדולה, שהעולם הזה כל כולו הוא בעצם פחמים, שאם מזינים בהם עצים, שאם מזינים בהם את הקטר, הרכבת נוסעת ונוסעת ונוסעת ונוסעת. העולם הזה הוא עצים למדורה, למדורת הרוח. כמו שהוא אומר לנו כאן, שיהיה לו נחת רוח, נחת רוח, פירוש הדבר, נחת רוח במובן הפשוט של המילה, פירוש הדבר, בפשטות, גוף בריא. הנאות העולם הזה, תאכל בריא, תעשה התעמלות, נחת רוח זה מרחב קיומי. על גבי מרחב הקיומי הזה, מה מתפתח? יישוב הדעת. יישוב הדעת, זה אותו יישוב דעת, אותה דעת פנימית, שעין פנימית, שבאמצעותה אני רואה מה למעלה ומה למטה, מה מוקדם ומה מאוחר, מה עיקר ומה טפל. כאשר אתה משתמש בהנאות העולם הזה כדי ליצור את הסדרים התחתוניים בצורה טובה, שהגוף יהיה בריא. 100%, אין שום בעיה. נפש בריאה וגוף בריא, מצוין. אין שום בעיה. אם אתה משתמש להנאות העולם, בהנאות העולם הזה בשביל זה, בשביל הנחת רוח, בשביל השקט הקיומי, בשביל הבסיס הקיומי האגון, כדי שהגוף יתקיים על פי תוואב שברא אותו הבורא, שאדם יזרום בתוך הרוקים כמו שצריך, שהלב לא יקפוץ ממקום. 100%. על גבי נחת הרוח, הרווח הזה, רווח להבדיל מצינוק ולחץ, על גבי הרווח, ככה אומרים מפרשים, רוח מלשון רווח, נחת רווח, יש רווח. אני לא בצינוק, אני לא באיזה מצוקה קיומית שגורמת לי כל הזמן, איפה הלחם, איפה הלחם? זכרנו את הדגה ואת השומים והבטיחים. לא, אני לא במצב קיומי של מתי אני כבר אגיע לצלחת לאכול. יש לי את הרווח הזה. עכשיו אני פנוי ליישוב הדעת. עכשיו הדעת, שהיא כוח עיקרי יותר, יכולה להתפתח יפה, ולהתחיל לסמן לי את הכיוונים העיקריים של החיים. אם הנאות החיים משמשות לנחת רוח ביישוב הדעת, אז אפשר לפנות את הלב, שימו לב, זה המימד השלישי. נחת רוח זה מרחב קיומי. יישוב הדעת זה התפתחות הכוח השכלי, כן? ונתינת מרחב שכלי להתבוננות נכונה בדברים. ולפנות את הלב, זה כבר שלב נוסף, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. אז רצונו זה הלב. גוף בריא, שכל בריא, ואז גם הרצון יימשך יותר בקלות, אחרי מה? אחרי העבודה המוטלת עליו. אבל בפריאת הסדרים, היעדר קיום, חולשה בעבודה, חוסר התמצאות בניסיונות, הנאות העולם הזה נהפכות להיות הקטר. הם בראש, הם העיקר, והם מושכות אותנו לכיוונים לא בריאים. הם מושכות אותנו למקומות של מרד ברצון השם יתברך. הם מכניסות אותנו לג'ונגל של תרבות המערב, למקומות היותר חשוכים, יותר מתירניים, מציגים לנו מצגות שווא ואשליות של הנה, פה מצוי האושר, ואדם הולך וטועה, הולך ומתבלבל ומחלה את ימיו והן לו בריק. זה מה שקורה. אז כל התורה כולה, כל תורת המוסר, לרגל אחד בעצם מתמצאת פה בדברים הקצרים שהרמח"ל אומר, כמו כל ספרו, שהוא בעצמו אומר, שכל ספרי זה תן לחכם ויחכם עוד, ודעת לנבון נקל. כלומר, תתבונן בדבריי ותוכל להגיע איזה מסקנות, אני נותן לך פה את התמצית. זה תמצית, זה כל התורה רגל אחד מה שנאמר כאן. נעצור כאן. בפיגור נראה לי.